אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. אני ניר הירשמן.
אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, והיום איתנו באמת, אני חושב שמעולם לא היה איתנו חבר כנסת בפודקאסט, והיום איתנו חבר הכנסת ולדימיר בליאק. שלום לך, חבר הכנסת.
שלום ניר, ושלום לחברי הקהילה.
אז באמת, קודם כל, תשמע, אני פתחתי ויקיפדיה לפני הפרק, וקראתי שפרט לזה שאתה מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, אתה גם אביר איכות השלטון ב-2023, וגם אתה המקום הראשון בנוכחות בוועדות הכנסת.
כן, גם הייתי גם בצמרת בכנסת 24, כשהייתי מרכז הקואליציה בוועדה בממשלת השינוי, והיום אני מוביל, אגב מוביל בפער יחסית גדול, כי לא יודע, זה מה שאני יודע לעשות, אני קם בבוקר, הולך לעבודה, לא מכיר משהו אחר.
זהו, באמת, אנחנו הכרנו כחלק באמת מהפעילות שלנו, ככה אתה יודע, מול המחוקקים בכנסת, אנחנו בפורום חברות הקריפטו וגם באיגוד, אנחנו מסתובבים, מדברים הרבה מאוד עם חברי כנסת, ומנסים פחות או יותר לנסות לתת את הידע וקצת את הכיוון בהקשר הזה, ובעצם ביום רביעי, כבר לא אחרון, יום רביעי לפני זה, ערכת לראשונה את הכנס, את כנס קריפטו, מנוע צמיחה לכלכלת ישראל. תשמע, אני אגיד לך משהו בהקשר הזה, אני הרגשתי, אתה יודע, אנשים רגילים לראות את הכנסת מהבית, ויש לה כל מיני תחושות לגבי הכנסת, לגבי הפוליטיקאים, לגבי מי שזה, תשמע, ואתה יודע, דיברתי גם עם האנשים לפני, והרגשתי את ההתרגשות הגדולה הזאת, של אנשים להגיע למקום הזה, ולשבת לדבר על הדברים. אתה מרגיש גם את העניין הזה?
קודם כל, עשינו את זה ביחד, וגם כמובן צריך להזכיר גם את חברי, חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד, וחבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו. אתה יודע, קודם כל זה היה כנס מדהים, ובאמת, אני חושב, אגב, ניסיתי לבדוק את זה, ואף אחד לא יחיש את זה, שזה היה הכנס הכלכלי הכי גדול בהיסטוריה של הכנסת, ever.
באמת?
אני יכול להגיד לך שבאיזשהו שלב נכנסה לעולם מנהלת סיעת יש עתיד, וסימסה לי, מה להזזל קורה פה? כל האנשים האלה באו לשמוע על הקריפטו, אז כן. הכנסת עוסקת לא רק ברווקות מאוחרת ולא רק בהפיכה משפטית, אלא גם בנושאים כלכליים, בנושא הצמיחה, וזה מה שאני מנסה לעשות, כי אני רואה בזה האתגר הכי גדול שלנו כבר היום, אבל בטח ביום שאחרי המלחמה. אני לא הייתי כאן בארץ, בקושי נולדתי, אבל סיפרו לי שאחרי מלחמת יום כיפור, מדינת ישראל חוותה את העשור הכלכלי האבוד. ובעצם נגמר במרבר מניות הבנקים והאינפלציה הגדולה של שנות ה-80. אז אנחנו צריכים למנוע את זה, והאתגר הוא לצאת מיד אחרי המלחמה, לחזור לפסי הצמיחה, ולקריפטו יש פה תפקיד.
תגיד, איך באמת עושים את זה? זאת אומרת, אתה היום חבר כנסת בוועדת הכספים של הכנסת, ואתה באופוזיציה, אבל אתם ראינו משהו שהוא מאוד מעניין, זאת אומרת, אתה יודע, במציאות הכל כך מקוטבת והכל כך מטורפת הזאת, ראינו, כמו שאמרת, הזכרת את חברי הכנסת דן אילוז מהליכוד, ואת חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו, ואת חבר הכנסת, אפילו איציק קרויזר היה שם מעוצמה יהודית, זאת אומרת, ראינו ככה איזושהי התייצבות של אתה יודע, מכל צדי המפה הפוליטית בהקשר הזה, קודם כל, איך מצליחים לייצר תמיכה שהיא תמיכה של גם קואליציה ואופוזיציה, בנושאים, ודבר שני, איך מצליחים לעבוד בכנסת בתוך סביבה שהיא כל כך מקוטבת?
קודם כל, במקרה, או בעצם לא במקרה, גם אני, גם עודד וגם דן חולקים התפיסה הכלכלית ליברלית משותפת, לכן היה לנו קל להתחבר, לא כך ברור לי מה דן עושה בליכוד, אבל בסדר, זה נושא אחר, אבל באמת, אנחנו גם חברים טובים, ועם עודד כמובן עבדנו גם בממשלת השינוי, כשהוא היה שר הכלכלה ופיתוח הכפר, אז היה לנו קל להתחבר בהקשר הזה. ובסוף, תראה, אנחנו עובדים באותו בניין, כשאני אומר לילות כימים, זה לא כפרפרזה, כן? זה באמת לילות כימים. ואנחנו אחד על השני ורואים זה את זה הרבה יותר, לצערי, אני אומר את זה ממה שאנחנו רואים את המשפחות שלנו. ויש יחסי עבודה למרות הפערים האידיאולוגיים. וכאן, דווקא בנושאים האלה יש, אפשר לייצר חיבורים. אולי פחות בנושאים, לא יודע, אחרים, הרפורמה המשפטית, או הפיכה שלטונית, או הנושאים הביטחוניים, אבל דווקא כן, דווקא כאן אפשר לייצר חיבורים, ואני שמח שבאו לא מעט ח"כים. אגב, מה שהיה מעניין, שבדרך כלל ח"כים מגיעים ומדברים, כלומר, זה מה שבדרך כלל הורס את הלו"ז של הכנסים האלה, שכך נכנס מדבר. וכאן ראית, הגיעו להערכתי איזה 15, אפילו יותר ח"כים, ורובם לא דיברו, באו לשמוע וללמוד. ואני אחר כך אמרתי בצחוק שזה היה אחד מיסודות ההצלחה של האירוע, שהח"כים לא דיברו, אבל זה באמת, זה היה מאוד מאוד מעניין, ואנשים באמת באו ללמוד ולשמוע, ודיברו איתי גם אחר כך, זה היה מאוד מאוד מרשים.
תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, אתה יודע, אני עכשיו, אתה יודע, אנחנו עוקבים בצורה יחסית די אדוקה אחרי מה שקורה בארצות הברית, ובעצם דיברנו עד לאחרונה שבארצות הברית מתקדמת הצעת חוק, הג'יניוס אקט, שבעצם אמורה לייצר סטייבל קוינס בארצות הברית, ומתברר שממש אנחנו מקליטים היום יום חמישי, ממש ב-24 שעות האחרונות היה מרתון של הצבעות בבית הנבחרים האמריקאי, והחליטו על העברה גם, זאת אומרת, החליטו להביא את ההצבעה האחרונה, שם התהליך לחקיקה הוא טיפה שונה, והחליטו להביא את הג'יניוס להצבעה האחרונה, הצעת חוק נוספת שמדברת, נקראת Clarity Act, שמדברת על רגולציה של נכסים דיגיטליים שהם נראות איך, ועוד הצעת חוק מאוד מעניינת שאוסרת בעצם על הנפקה של מה שנקרא CBDC, מה שאנחנו מכנים בישראל השקל הדיגיטלי, אז הם הולכים לאסור על הנפקה של דולר דיגיטלי ולשים סטייבל קוין. אבל השאלה היא, איך אנחנו יכולים להגיע למצב שבו אנחנו מייצרים כזאת רפורמת קריפטו, שעוברת במדינת ישראל, כי אתה יודע, אנחנו לא מספיקים לעמוד בקצב שלהם. טראמפ נבחר, טראמפ נכנס לתפקיד רק בתחילת השנה, והופ, יצרו קריפטו טאסק פורס, ושבעה חודשים אחר כך הם כבר בתהליך חקיקה, ולא יודע, עד אוגוסט הוא כבר יחתום על החוקים בבית הלבן. איך מצליחים להגיע לזה שבישראל אנחנו מצליחים להעביר כאלה רפורמות כדי להעמיד אותנו באותו מקום עם העולם?
תראה, אני בכנסת 4.5 שנים, בעולם המתוקן זה הייתה אמורה להיות כנסת אחת, אבל זו כבר הכנסת השלישית שלי, ואני לא במקרה אומר את זה, כן? כדי לייצר באמת רפורמות משמעותיות במשק, בכל התחומים אגב, לא רק בתחום הפיננסי ולא רק בתחום הקריפטו, קודם כל אתה צריך יציבות. יציבות פוליטית. השיטה הפוליטית בארצות הברית, בעצם אחרי שהנשיא נבחר, יש לו את האופציות, את ההזדמנות, להעביר מדיניות לאורך 4 שנים. כמובן יש בדרך, יש את הבחירות האמצע ואפשר לאבד את הרוב בשני בתי הפרלמנט, אבל בגדול זה נכון. ובמקרה עכשיו יש לו רוב גם בקונגרס וגם בסנאט. אז לכן יש לו את כל התנאים הפוליטיים הנכונים לקדם רפורמות. אני אומר את זה בצער, זה היה נכון לכנסת הקודמת אולי קצת במידה פחותה, אבל בטח לכנסת הזאת, אנחנו לא מספיק עוסקים ברפורמות, בטח ברפורמות כלכליות, ברפורמות של השוק הפיננסי, תחרות במערכת הפיננסית, שזה בעיניי, יש לזה משמעות גדולה מאוד, השפעה גדולה מאוד על יוקר המחיה, בגלל המאבקים הפוליטיים, בגלל הממשלות שהן לא באמת השולטות ומעדיפות לעסוק בנושאים אחרים ובפרספקטיבה של כמה חודשים, במקום לעסוק עכשיו ברפורמה שתשנה את פניה של מערכת הפיננסית. אנחנו צריכים קודם כל ממשלה מתפקדת, אני קצת גולש לנושאים פוליטיים, אני מתנצל, אבל בטח היום אנחנו שבוע לפני הפגרה, יש לנו ממשלת המיעוט, אין לה אפילו רוב בכנסת, כלומר בי... יתרה מזאת, מתחילת כנס הקיץ, מ-5 במאי, הכנסת למעשה לא העבירה שום חוק משמעותי, כי הכנסת משותקת בגלל שלקואליציה אין רוב. אז בוודאי בתנאים הפוליטיים שכאלה אי אפשר לקדם שום רפורמה משמעותית, וכאן נוצרים הפיגורים, שלנו מול העולם, אין שום סיבה שאנחנו לא נעשה, אין שום סיבה מהותית שאנחנו לא נעשה את מה שמתרחש היום בארצות הברית. יתרה מזאת, אם אנחנו מדברים על הצמיחה, אז חובה לעשות את זה כבר עכשיו. אבל איך תמצא עכשיו את שר האוצר שיותר עסוק בעסקה או לא עסקה, או בניסיון שלו להשתלט עכשיו על ועדת הכספים או למשרדים שהתפנו? כלומר, בזה, שוב, אני אומר את זה אפילו בצער, כן, שבמקום לעסוק בדברים המהותיים, אנשים עוסקים עכשיו בעיקר לשרוד את השבוע שנשאר ואיכשהו להתגלגל לכנס החורף. זו המציאות, אני מאוד מקווה שבקרוב יהיו בחירות, אני חושב שזה כבר הולך לשם, ובעיקר שאחרי הבחירות, ואני באמת, אני לא מדבר ימין או שמאל, זה כרגע לא רלוונטי, אבל שתקום פה ממשלה מתפקדת עם רוב מוצעק, ותעסוק, אם אנחנו מדברים על התחום הכלכלי, ברפורמות שבאמת נחוצות היום, זאת התקווה שלי.
תשמע, אחת מהבעיות, אני חושב שכל מי שנמצא בסכום, אתה יודע, אנחנו פודקאסט אנשי הביטקוין, בסופו של עניין, יש כאן לא מעט אנשים שהם לא רק חברות, הם גם ממש משתמשים רגילים, והם יודעים שאחת מהבעיות הכי גדולות, שהכי כואבות להם, זה שהם בעצם משתמשים, מוכרים נניח את הביטקוין שלהם, את הקריפטו שלהם, ואז הם לא מצליחים להכניס את הכסף לתוך המערכת הבנקאית. ולמרות, עכשיו, ואז הדבר הזה גורם לכל מיני דברים, קודם כל הם לא יכולים לשלם מיסים, ואחרי זה הם לא יכולים גם להשתמש בכסף, וזה מותיר אותם באיזושהי עמדה נורא נורא קפקאית, כי הם אומרים לעצמם, טוב, אז האם אני בכלל אמכור, ואם אני אמכור את מה שיש לי, האם אני אדווח, כי אם אני אדווח יציאו לי שומה, ואז מאיפה אני אצליח לשלם את זה, מותיר אותם באיזשהו מצב קפקאי, ואתה יודע שכשאנחנו מדברים עם הרשויות, ואני יודע, תשמע, אנחנו דיברנו על זה הרבה מאוד ביחד, ואתה באמת אחד מחברי הכנסת שעושים הכי הרבה בהקשר הזה, אבל מה בעצם הפתרון הזה לאזרח שנופל בין הכיסאות, שמצד אחד אומרים לו בבנק, אני לא מוכן לקבל את הכסף, רשות המיסים אומרת לו, אני מוכן לקבל את השומה שלך רק מבנק ישראלי, ועכשיו אין לו מאיפה לשלם, איך אנחנו מצליחים לייצר איזשהו סוג של פתרון מערכתי, שיפתור את הסוגיה הזאת, שכבר מתמשכת באמת הרבה מאוד שנים?
תראה, בהקשר הזה, קודם כל אני חייב להזכיר את מסקנות הוועדה שגם שאתה הובלת יחד עם אריק פינטו, והמסקנות האלה הוצגו בכנס המדובר לפני שבוע וחצי, מתי זה?
לפני שבוע ויום.
לפני שבוע.
זמן רץ שנהנים.
ויש במסקנות האלה התייחסות לכל הנושאים האלה. תראו, אני רציתי להגיד שהבנקים שלנו סובלים, אבל זה לא בהכרח סובלים, כי הם חיים ב-state of mind של עודף שמרנות. זה לא בהכרח רע. כלומר, אחרי שהם חטפו לפני כמה שנים הבנקים הגדולים כנסות מאוד כבדים על מסיבות כאלה ואחרות, מהבנקים, ממערכת הבנקאית הבינלאומית, הם נוהגים בעודף שמרנות, גם בנק ישראל. גם בהקשר הזה יש פחד מאוד גדול איכשהו לעבור על הכללים של הלבנות הון וכו'. אז אחת המסקנות בעיניי העיקריות של הוועדה הייתה להקים רגולטור אחוד, כלומר איזשהו גוף, לא בהכרח גוף חדש, אבל יכול להיות שאפילו איזושהי ועדה בין משרדית, אבל באמת שהגוף שיתכלל את האירוע, אתה יודע, הקימו כאן כמה מנהלות, אני כבר לא סובל את המילה הזאת מנהלת, אבל הגוף המתכלל, הגוף הממשלתי המתכלל, שבאמת יכול להוביל את הרפורמות הנחוצות. אנחנו למשל, אנחנו דיברנו, אתה זוכר, על נושא של אופציות לעובדים, שבעצם במקרה של קריפטו עכשיו זה לא עובד מבחינת...
רגע, אני רק אתן ככה מילה בשביל מי ששומע אותנו. בעצם האופציות לעובדים, אנחנו יודעים היום שכאשר עובד בתעשיית הקריפטו מקבל אופציות, אז בדרך כלל הוא יקבל אותם במטבעות דיגיטליים, והנקודה היא זה שאופציות רגילות, אז הוא ישלם עליהם 25% מס, ואופציות בקריפטו ישלם עליהם 50% מס, בעצם דבר ששם את החברות שלנו בנחיתות, אז זה ככה, רק עשינו ככה את הקישור בשביל מי ששומע אותנו?
אז אין שום סיבה שזה לא ישתנה. זה רק נושא אחד בתוך הפאקט של המיסוי. יש הרבה מאוד נושאים לדייק, כי ההתייחסות בעיניי, אני זוכר שאני זוכר, עוד פגשתי את זה בפרקטיקה המקצועית שלי לפני הכנסת למשרד רואי חשבון, ואני לא חושב שבאופן מהותי היחס של רשות המיסים השתנה לאירוע הזה. הם מתייחסים לקריפטו כנכס בכל מצב, ולא בכל מצב זה נכס, ולא בכל מצב צריך להתייחס להכנסות כרווח הון, כלומר זה רק דוגמה אחת. אז כן צריך לשנות את זה, זה צריך לשנות, וגם המערכת הבנקאית חייבת להיות יותר פתוחה וללכת עם המגמה, כי המגמה ברורה בעולם, והמגמה ברורה כאן. אז כן, אנחנו רואים שמ-2023 יש לנו אפילו סוג של ירידה גם במספר החברות וגם במספר המועסקים. כן אפשר להסביר את זה על ידי מלחמה וכל מה שקורה כאן, אבל זה לא צריך להיות ככה. זה חייב להיות אחרת. גם היום זה יכול להיות אחרת, אם תהיה תשומת לב הראויה של כל הגורמים הרלוונטיים לנושא הזה.
תגיד, אתה יודע, אנחנו הרבה נתקלים באיזושהי תפיסה שהיא כזה נורא מגוננת ומיושן, אתה יודע מה, אני לא רוצה לתת ציונים, בסדר? אבל תפיסה שהיא כאילו, אתה יודע, כשאנחנו מדברים גם עם רשות המיסים וגם עם רשויות אחרות, אתה יודע, עושה רושם אין שם איזושהי תפיסה שאומרת, אוקיי, בוא נאמץ כאן חדשנות ובוא ננסה להיות נחשונים. עכשיו, כל העולם הזה של קריפטו, כל העולם הזה של ביטקוין, בהגדרה הוא דבר חדש, הוא דבר מאוד מאוד שונה. השאלה היא, ובמדינת ישראל צריך לומר את הסיפור הזה, הקשר בין, אולי לא נראה ככה מבחוץ, אבל הקשר וההשפעה בין הגורמים המקצועיים במשרדים, הרשויות, לבין הגורמים הפוליטיים, הוא יחסית לפעמים די טוב, זאת אומרת, הם מושפעים אחד מהשני, הם שומעים אחד את השני, הם יכולים להגביל אחד את השני. השאלה היא, איך בעצם לוקחים משהו שהוא נורא חדש, ושאתם מבינים שיש בו איזשהו מנוע צמיחה מאוד מאוד משמעותי, איך אנחנו מצליחים לקחת את הדבר הזה ולהנחיל את הפיצה הזאת אצל גורמי המקצוע, האם זה צריך לבוא באיזשהם הוראות מלמעלה, או בניסיון לייצר איזושהי תפיסה או איזשהו חזון, איך משנים את הדבר הזה בתור מישהו צע ביום יום ובעצם קובע את המדיניות של מדינת ישראל בהרבה מקרים?
אני חושב שזה כן משתנה. תראה, עצם העובדה, וראית את זה בכנס, בסוף אני הייתי בפרונט, ואני בסוף חבר כנסת באופוזיציה, ויש לזה משמעות בעבודה שוטפת מול משרדי הממשלה. אבל ראית כמה רגולטורים הגיעו? כלומר, כל הרגולטור שהגיע, הוא בסוף קיבל אישור כדי להגיע, כלומר, זה מראה לי, ויום לפני במקרה ישבתי עם עמית גל, הממונה על רשות שוק ההון, וגם הרגשתי פתיחות גדולה לנושא, כלומר, יש הבנה. עכשיו, הרבה פעמים שואלים אותי איך מקדמים דברים בבניין הזה, בכנסת, אז ככה זה מתחיל. אז זה מתחיל מכנס שכולם שומעים עליו, ובאמת, אני גם קיבלתי פידבקים אחרי זה מאנשים שבכלל לא היו ולא שמעו, וזה הגיע עליהם, וזה רץ ברשתות, באמת מאוד מאוד מפתיע או לא מפתיע, כי כנראה יש ציפייה לנושא הזה. אז באו רגולטורים ובאו מנכ"לים ואנשים מתעניינים, ויש הבנה היום גם גם בבנק ישראל, גם במשרד האוצר, היה נציג של כלכלן הראשי, ורשות שוק ההון, ורשות המיסים, כל האנשים האלה היו שם, ושמעו, וחוו, והם מבינים שזה נחוץ. אני מאוד מקווה שזה יתקדם, בסוף, אנחנו אגב, גם סיכמנו בינינו, הרי יש שני מסלולים של שינוי או של חקיקה, יש חקיקה ממשלתית וחקיקה פרטית. עכשיו, אני לא רוצה לקדם חקיקה פרטית בתחום הזה, כי זה צריך לבוא מהממשלה, כי בסוף לכל חוק כזה שהוא חוק משמעותי, צריך אישור של כל המשרדים הרלוונטיים, בעיקר של משרד האוצר ורשות השוק ההון. אז אני כן הרגשתי שדווקא יש הבנה. אז יש הבנה, ואני שוב, ברגע שהמצב הפוליטי איכשהו התייצב, אנחנו נוכל לעשות את זה.
תגיד, אתה חושב שזה עניין דורי? זאת אומרת, אנחנו רואים, נניח, כאילו בארצות הברית ראינו שהייתה קבוצה מאוד 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 גדולה של מצביעים, מצביעים אמריקאים שמחזיקים קריפטו, שממש הכניסו את זה לתוך השיקולים שלהם, ואז ראינו שבעצם הממשל תפס את זה, זאת אומרת, הקמפיין של טראמפ תפס את זה כאיזשהו סוג של סנטימנט ציבורי, ואמר לעצמו, אוקיי, יש כאן איזושהי, יש כאן איזושהי נקודה, כי אנחנו זוכרים שטראמפ ב-2016 אחרי פרו קריפטו, זה לא משהו שהוא זה, אבל בעצם זה איזשהו משהו שתפס מלמטה, וגם, אתה יודע, אני יכול להגיד לך, שאתה יודע, אני דיברתי בהתחלה עם אנשים לגבי הכנס הזה, אמרתי, תשמעו, אנחנו צריכים להיות, להגיע ב-9 בבוקר לירושלים, ואז הסברתי להם שהם צריכים להגיע שעה קודם לירושלים, הם צריכים לנסוע, התאספו מכל קצוות הארץ, אבל עדיין, העניין היה כל כך חזק, שסגרנו את הרשמה באיזשהו שלב. אז נכון. השאלה היא, האם זה עניין דורי, והאם אתה חושב שיש כאן איזשהו משהו שבפעם הראשונה פיננסי, שעולה מהציבור אל מקבלי ההחלטות, ויש כאן איזשהו, יש כאן איזשהו גל שצריך להתחיל לשים לב אליו?
אני חושב שכן, שוב, אני מכיר במקרה... גם אתה מכיר את הדעה של, של יור המפלגה שלי ויור האופוזיציה, יש לו פתיחות מאוד גדולה בנושא, מן הסתם, אם אני מדבר על, על נפתלי בנט, אז ברור, כן, כי הוא בסוף בא מהייטק ואין לי ספק שהוא מבין את... אגב, גם בקואליציה של היום, נניח ניר ברקת, יש לו הבנה בתחום הזה, אז כן פוליטיקאים קצת יותר... הצעירים, ואנחנו גם ראינו את האנשים שהיו בכנס, כן, לא, הרוב האנשים היו בדור מסוים. כן, זה עניין דורי, אבל זה קורה עכשיו, כלומר, זה כבר אי אפשר לפספס את זה. זה ייקח עוד קצת זמן, כי המערכת הישראלית היא מאוד, מאוד כבדה בהקשר הזה.
היא כבדה, היא לוקחת קצת יותר זמן.
כן, כן, אבל שוב, זה חלק גדול בעניין הזה, שוב, מדברים איתנו על תזכיר חוק כזה או אחר, אבל עד שהתזכיר מגיע... פתאום למיליה, ואז אין רוב, ואז זה נדחה, אנחנו רואים את זה גם בתחומים אחרים, במשרדים אחרים, שהשרים של היום לא מצליחים לקדם שום דבר. אז אני מאוד מקווה שזה ישתנה, וזה חייב להשתנות, וזה גם ישתנה לפחות בשנה הקרובה, ואז נוכל להתקדם באמת.
תשמע, אנחנו שמענו בארצות הברית על כל נושא רזרבת ביטקוין, בעצם ארצות הברית לקחה את כל כמות הביטקוין שהיא החרימה מאז ומעולם, ואמרה תשמעו אנחנו לא מוכרים את זה, אנחנו עושים איזה רזרבת ביטקוין, שמענו על עוד מספר מדינות ברחבי העולם שהחליטו, סליחה, עוד מספר מדינות בארצות הברית, טקסס ועוד כמה מדינות, שהחליטו להחזיק רזרבת ביטקוין, מדברים על צ'כיה שרוצה איך בכיוון הזה, זאת אומרת, יש סדרה של מדינות, יש גם לא מעט חברות ברחבי העולם שאומרות, הדולר נשחק, אנחנו מתחילות להחזיק ביטקוין. האם אתה חושב שמדינת ישראל תלך בכיוון של להחזיק רזרבת ביטקוין בישראל כחלק מסל הנכסים שבנק ישראל מחזיק?
אני חייב להגיד, אני אף פעם לא דיברתי על זה עם נגיד בנק ישראל, אבל לדעתי זה בלתי נמנע. אני חושב שגם, אני מנסה עכשיו להיזכר, לדעתי אחד הרגולטורים בכנס הוא גם הזכיר את זה, את הנושא הזה של הרזרבות, לא זוכר בדיוק מי, אבל זה חלק מהתפיסה, שוב, ברגע שיתחילו באמת להתייחס לקריפטו לא כנכס קבוע, אלא כנכס נזיל, אז גם ההבנה הזאת היא תחלחל. אני לא יודע מתי זה יקרה, אבל כן, זה יקרה, כי שוב, זה מגמה עולמית, את תיארת את זה מדויק. זה מגמה עולמית, ואנחנו נגיע לזה, חבל שאנחנו מגיעים לזה קצת באיחור.
זהו, עכשיו אני, דבר נוסף, ראינו באמת, תשמע, בישראל, דבר שכן מתקדם חזק מאוד בישראל, זה כל נושא השקל הדיגיטלי, כן. ודווקא השקל הדיגיטלי בקהילה הזאת של המטבעות הדיגיטליים, נתפס כאיזשהו סוג של איום, אנשים אומרים, תשמעו, יש כאן בעיה עם היכולת של הממשלה לחדור לחשבונות שלי, להחרים כספים וכן הלאה, ואז אתה יודע, הדבר הזה מחלחל מאוד, זה כל כך מחלחל שבארצות הברית בעצם יש הצעת חוק שמונעת מהפדרל ריזרב, מהבנק המרכזי האמריקאי, להנפיק שקל דיגיטלי, והשאלה היא, אם אתה חושב שמדינת ישראל יכולה להסתפק רק במטבעות דיגיטליים יציבים שמונפקים על ידי המגזר הפרטי וצמודים בעצם לשקל, או שאתה חושב שמדינת ישראל, או שאתה חושב שבעצם הכיוון הזה של שקל דיגיטלי הוא כיוון שהוא כן, יש מקום לשקול אותו, שצריך להגיד, רגע חברים, בואו נראה קודם כל איך העולם מתקדם בכיוון הזה.
קודם כל אנחנו במציאות משתנה, כפי שציינת, יש איזשהו בליץ, גם שלחו לי כל הלילה, שלחו לי ציוצים מארצות הברית.
כן, זה היה, תשמע, זה היה יום, מדברים על הקריפטו וויק בארצות הברית, ואתה יודע, סדרה ארוכה של זה, גם הייתה סדרה של, הייתה קבוצה של חברי קונגרס רפובליקנים, שהתנגדו לחקיקת טראמפ, הזמין אותם למשרד שלו, ובעצם הם הצליחו להגיע לסדרה של הסכמות, חלקם אגב בנושאים שגם אנחנו מתלבטים בהם, איסור הלבנת הון, מניעת מימון טרור וכן הלאה, הצליחו להכניס את הדבר הזה, ובאמת, באמת לילה מאוד מאוד דרמטי היה.
לגמרי דרמטי. לגבי השקל דיגיטלי אין לי תשובה. אני באמת לא יודע, כי המציאות היא כל כך משתנה, ואני בטוח שערכו דיונים כבר בעקבות מה שקורה בארצות הברית, כי אנחנו מושפעים בסוף, אנחנו היום חלק מהעולם הגלובלי, אני מאוד מקווה שגם נשאר חלק מהעולם הגלובלי, אז אנחנו חלק מהעולם הגלובלי, ואני בטוח שאנשים עוקבים אחרי מה שקורה מעבר לים, ויהיו גם דיונים. אין לי תשובה, אני לא פוסל את זה אגב, אני לא חושב שזה לגמרי צריך לבטל את הרעיון הזה, כי בסוף בכל מדינה יש גם את המאפיינים הלאומיים שלה, והרגילים, ואנחנו מכירים את זה, כן, גם אנחנו, הנה, אנחנו לא באמת מצליחים להיפטר מהמזומנים, כי יש לנו מגזרים שלמים שבעצם חיים רק ב... עולם המזומן. אז כל דבר פה הוא גם דומה וגם שונה, אז יכול להיות שלשקל הדיגיטלי יש פה עתיד להבדיל ממדינות אחרות, אבל שוב, המציאות היא כל כך דינמית, היא כל כך משתנה, שזה עדיין לא ברור. אגב, שוב, אם חוזרים למסקנות הוועדה, אז גם המסקנה הייתה לקבוע אסטרטגיה, וזה לגמרי חלק מהאסטרטגיה, גם של הקריפטו וגם באופן כללי, חלק מהאסטרטגיה של המטבעות הדיגיטליים, ומי שצריך לקבוע אותה, ומי שצריך לקבוע אותה, זה ממשלת ישראל.
אני שצריך להגיד כאן, אתה יודע, שדווקא התשובה הזאת, אתה יודע, לא הרבה אנשים יוצא להם לעבוד איתך, הרבה אנשים נחשפים לטוויטר שלך, אבל לא הרבה אנשים רוצים לעבוד איתך, ואני חייב להגיד שזה כאילו, זה משקף מאוד את ה... משקף מאוד דווקא את הדינמיקה איתך, כי באמת, אתה יודע, אנחנו נתקלים בהרבה מאוד אנשים, אבל חברי כנסת ככה שהם פתוחים, ואומרים, רגע, אני צריך לחשוב באמת על הדברים, צריך רגע להעמיק בדברים, וצריך באמת לנסות להבין את התמונה המלאה כדי לתת תשובה. תשמע, אני חושב שזה רק, אני חושב שזה רק לזכותך.
אגב, הרבה פעמים הצוות שלי אומר לי, אף פעם אל תגיד, אתה לא יודע, אבל אני דווקא רואה בזה, רואה בזה זכות.
אני חושב שבסוף זה מעניין, תשמע, צריך להעמיק, אין מה לעשות, הנושאים הם נושאים חדשים, וצריך לנסות רגע להבין, גם אתה יודע, לפעמים אתה יכולים לצאת תשובות זה. אז בעצם, לאן אנחנו צריכים, מה בעצם השלב הבא? זאת אומרת, אנחנו, אתה יודע, בלי להיכנס למה קורה, בלי להגיד טוב או רע בהקשר הזה, כי בסוף מקשיבים לפודקאסט הזה מכל קצווי המפה הפוליטית, אבל בסוף אנחנו רואים שהממשלה היא ממשלת מיעוט, בכל מקרה ב-2026 תהיינה בחירות, לא משנה מה, זה בחוק. איך נראה המצב שבו נכנסים בעצם לממשלה חדשה, מה בעצם צריך לעשות ברגע שמתחילה לקום ממשלה חדשה, או שנכנסים בעצם לתוך מסע ומתן, מה צריך לעשות כדי לדאוג לזה שאנחנו בתוך המאה הימים הראשונים, שזה כידוע התקופות הכי פרודוקטיביות של ממשלה, מצליחים לקדם את הנושא ולהעמיד את ישראל בשורה אחת עם אומות העולם בהקשר.
קודם כל זה מאוד נכון, אגב ראו את זה גם אצל, או רואים את זה אצל הטראמפ, מה שאתה לא עושה בשנה הראשונה, אפילו במאה הימים הראשונים של הקדנציה, אתה כנראה לא תעשה. אז בעיניי, ככל ששוב, אנחנו כמובן מתכוונים להיות במרכז של הרכבת ממשלה הבאה, ומבחינתי, ככל ששוב, אני יש שם, בכנסת אין הביטחון תעסוקתי, אז אני אומר את זה בזהירות, אבל ככל שזה תלוי בי, אז זה יהיה לגמרי בקווי יסוד. זה צריך להיות בקווי יסוד של הממשלה הבאה, שכל השותפים, כל השותפים הקואליציוניים חותמים על הקווים האלה, עם חקיקה מאוד ברורה. אגב, אנחנו עוסקים בזה היום, לא רק בתחום הזה, כן, בכל התחומים שנהיה מוכנים. אחת הבעיות שלנו בקדנציה הקודמת הייתה שלא באמת היינו מוכנים לגמרי, ועכשיו אנחנו צריכים להיות מוכנים עם, עם, עם סל של חקיקה, עם קווי סוד מאוד ברורים, ועכשיו זה, זה חשוב ביתר סט, כי שוב, אנחנו היום, 2025, אמצע 2025, אנחנו שנה שלישית עם צמיחה שלילית לנפש, צמיחה שלילית לנפש, המשמעות שלה זו ירידה ברמת החיים, ואנחנו רואים את זה בבורסה, בסוף יש אופטימיות בחברה הישראלית שאנחנו יכולים לצאת מזה, לצאת מזה, אבל אתגר לנצל את האופטימיות הזאת לדברים טובים, ובאמת עם, עם ההזדמנות הראשונה לפרוץ קדימה, עם, עם, עם סל חקיקה מאוד מאוד ברור, עם השלבים של, של עבודה, עם אנשים הנכונים בתפקידים, בתפקידי מפתח, בדברי סיכום של הכנס כולנו הסכמנו שממשלת ישראל צריכה לאמץ את מסקנות הוועדה, עכשיו אני לא יודע, לא דיברתי על זה עם אף, עם אף אחד, לא יודע מי ירכיב את הממשלה הבאה, אין לי מושג, אבל אין לי ספק שאנחנו נעשה הכל כדי שזה יקרה.
חבר הכנסת ולדימיר בליאק, איזה כיף, גם היה מדהים, גם כן היה כנס מדהים בהובלתך ובהובלתם של חבר הכנסת עודד פורר ודן אילוז, וגם תמיד כיף גדול מאוד לדבר איתך, תודה רבה שהיית איתנו באנשי הביטקוין.
תודה רבה, ושכל החטופים יגזרו.
כן, אני חושב שאתה יודע, קודם כל, אתה יודע, המלחמה הזאת, זה איזשהו משהו שהוא יושב עלינו ככה כל הזמן כמו עננה, אני מדבר איתך עכשיו מרמת הגולן, ואתה יודע, זה יושב עלינו ככה כל הזמן כמו עננה, ובאמת, אני חושב שאתה יודע, אנשים יוצאים ומבלים ועובדים, אבל כל הזמן נמצאים אצלנו בלב, 50 החטופים, ואנחנו רוצים מאוד מאוד שכולם יחזרו מי לחיבוק חם בבית ומי לקבר ישראל, ואנחנו מחכים להם לשובם. תודה רבה רבה.
תודה רבה. תודה רבה, ניר. תודה, היה כיף.
אנחנו היום אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, אפשר למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, תכנסו לאתר של איגוד הביטקוין, יש שם מלא מידע חשוב ודברים על הפעילויות שלנו. אנשי הביטקוין.
תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק. תודה מיוחדת למני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שרק בזכותו אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה אליכם. הפקה בעריכה, ניר הירשמן. הקלטה ועיצוב סאונד, עידן קיין שמיר. את הפרקים שלנו ניתן למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. למי שרוצה לקרוא עוד, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, בכתובת bitcoin.org.il. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל, אנחנו מספרים שם על הרצאות, אירועים ועוד דברים מעניינים שקורים בקהילת הביטקוין הישראלית. נתראה בפרק הבא של אנשי הביטקוין.